מתחילים בפרק השני במסכת שקלים, והמשנה הבאה שלנו תתמקד דף עמוד א' בצורת האיסוף חצאי השקלים בכל ערי ישראל, ועל הדרך שהם עשו עד שהגיעו לבית המקדש, ועל מי מוטלת האחריות בשעה שהכסף עושה דרכו לירושלים, אם הוא עבד, נגנב, קרה לו משהו. למעשה אנחנו יודעים שהיו שליחים שהיו יושבים בכל ערי ישראל, קראנו להם שולחנים, שמונו להביא את חצאי השקלים של בני העיר לידי גזברי ההקדש. עכשיו, הם היו צריכים לעשות מסע כבד. לכן, המשנה מתירה להם להמיר את שקלי הכסף לדרכונות. דרכונות היו מטבעות זהב. ואז המשקל היה יורד כדי להקל עליהם את המסע. מעניין שהשם דרכונות נבע משום שמטבעות אלה לקחו אותם בדרך. והיו יותר נוחים. הקופות השונות שהוצאו בבית המקדש, שבהן ניתנו מעות לצרכים שונים, להם היה שם אחר, שופרות. למה שופרות? שצורתם כשופר, פיו צר ותחתיתו רחב, זה על מנת למנוע אפשרות ליטול מהם מעות. המשנה אומרת שכשם שהיו קופות מסוג זה בבית המקדש, כך גם קופות השקלים שהוצבו בכל ערי ישראל לגבות את מחצית השקל הוצבו בצורה הזו של שופר. מכאן ואילך תעסוק המשנה בשקלים שנגנבו או עבדו מתחת ידי השליח שמעביר אותם לירושלים. עכשיו, כאשר השליח טוען שהשקלים נגנבו או עבדו, הוא חייב להישבע שהוא לא פשע בכספים שנתנו לו. אבל מי הוא התובע להישבע? הרי זה בדרך כלל מי שנחשב כבעל השקלים בעת שנגנב, הוא זה שתובע. במקרה שלנו, שייך למקדש, מי התובע? והמשנה אומרת למעשה שאם בשביל הגניבה או העבידה כבר נתרמה תרומת הלשכה, הרי הכסף שנמצא ביד השליח בדרך לירושלים שייך כבר להקדש, אז ההקדש יקבע אותו. אבל אם עדיין לא תרמו את תרומת הלשכה, הכסף שהיא בידי השליח עדיין באחריות ממונית של הנותנים, והם אלה שמשביעים את השליח, והם צריכים לתת שוב פעם מחצית השקל, שהרי לא קיימו את המצווה. הגמרא תבאר אחר כך את הסיבה, בדיוק רבי יוסי בן רבי סימון. אבל אם לאחר שתרמו בשנייה נמצאו השקלים האבודים, או שהגנבים החזירו אותם, עכשיו היינו יכולים לומר שהכסף הזה יחזור לבעלים, אבל הם הקדש, ולא מחזירים אותם לידי התורמים. אז הם תרמו באותה שנה פעמיים, מפני שבכל פעם תרמו והקדיש את התרומה, ולא זה בלבד, שהם לא יכולים לדרוש חזרה את הכסף, אלא שאף אין באפשרותם להחליט שהכפילות בתרומה תהיה לשנה זו ולשנה הבאה, משום שהתרומה של שנה הבאה היא עומדת בפני עצמה. בוא נראה את זה בתוך לשון המשנה. אומרת המשנה, מצרפים שקלים לדרכונות, מותר לפרוט את שקלי הכסף לדרכונות, סוג של המטבע שעשוי מזהב, מבנה מסוי הדל, להקל עליהם. אומרת המשנה דבר שני, כשם שהיו שופרות במקדש, הקופות דמויות שופר, כך היו שופרות במדינה. בני העיר ששקלו את שקליהם על ידי שליח ונגנבו או שעבדו מהשליחים, אם נתרמה התרומה, כלומר אם כבר תרמו תרומת הלשכה, נשבעים השליחים לגזברים, גזברי ההקדש, ואם לאו, נשבעים השליחים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם, צריכים לתרום עוד פעם, נמצאו או שיחזירו מהגנבים אלו ואלו שקלים, ולכן אין עולים מהם בשנה הבאה גם כן, משום שכל שנה היא בפני עצמה. אומרת עכשיו, אנחנו למדנו במשנה למעשה, שחצאי השקלים היו, שהיו עשויים כסף, המירו לדרכונות, מטבעות זהב. הגמרא מסבירה שאף על פי שהמרגליות קלות יותר מן הזהב, היינו אולי אומרים, טוב, תמירו אותנו משהו קל יותר שזה מרגליות. לא המירו אותנו מרגליות. כשלעומת הזהב, שערכו יציב, ערך המרגליות עלול לפחות, ונמצא שההקדש מפסיק. בעניין הזה אני רוצה אולי להרחיב קצת. משמעות הגמרא שלנו, שאין חשש אלא משום הוזלת ערך המרגליות או הכלים, לפי זה, אם ירצו לחלל את השקלים על חתיכת כסף ולא על דרכונות, נראה שהדבר יהיה אפשר. משום שהיחס בין מרגליות שקלים מכסף לבין חתיכת כסף זה אותו חומר, זה לא ניתן לשינוי. ראיתי שהרבן עובדיה מברטנורה במסכת בכורות כותב שזה לא ייתכן. לפי דעתו, מצוות השקלים היא מצווה דווקא במטבע צבוע בצורה. אבל על פניו נראה לומר שאפשר יהיה להמיר את זה גם בגוש של כסף. אנחנו אמרנו במשנה כי אדם חייב כסף עבור פדיון הבן למשל. הוא גם יכול לפרוע אותו בשווה כסף. אבל את החוב שמחצית השקל, לא ניתן לפרוע בשווה כסף לידי השלוחים, משום שיש לנו חשש שעד ששווה הכסף הזה יגיע לידי ההקדש, ירד ערכו, וההקדש נמצא מפסיק. לכן גם לא ממירים את חצאי השקלים במרגליות. ככה מה? אמרנו גם במשנה, כי בכל ערי ישראל עוצבו קופות לאיסוף השקלים. והגמרא תבאר שהקופות הללו תפקידם או מיועדו לאיסוף חצאי השקלים של שנה זאת בלבד. זאת אומרת, שאדם שלא נטל מחצית השקל בשנה שחלפה ועכשיו הוא רוצה למלא את חובו, הוא לא יכול לתת לשליחים. הוא חייב להביא את החוב שלו לירושלים, לגזברי ההקדש. משום שתרומה שקלים ישנים, כך למדנו, יש לתרום בקופה שבנקדש. בשלב הזה למעשה הגמרא מתייחסת חזרה לאופי ההתחייבות של השליח שמלא את הכסף לירושלים. הגמרא אומרת כי משנתנו, שנאמר בה שהשומר נשבע ואינו חייב בשווי השקלים, זה מדובר בשומר חינם. אנחנו יודעים ששומר חינם פטור מתשלום אם נגנב או נאבד החפץ שהוא הופקד לשמור, ולא בשומר שכר, משום שהוא חייב, ושבועה לא מועילה לו להיפטר מתשלום. רבי אבא מסביר את המקרה שבמשנה שהכסף נגנב באונס, לדוגמה לידי ליסטים מזוין, או שעבד באונס, שהוא טבע ספינה בים. גם שומר שכר פטור באופן הזה, לפי שרק בגניבה והעבדה שלא באונס הוא חייב. לכן ניתן להמיד את המשנה גם בשומר חילן וגם בשומר זרע. בוא נראה את זה בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, יעשו אותם מרגליות. למה לא יפרטו את מחציות השקל למרגליות? אומרת הגמרא שהם התזיל המרגליות. וראינו באמת שיש סברה לומר שאם ימירו אותם בחומר הכסף יהיה מותר, אלא שדעת רבן עובדיה ברטנורה טוענת, הוא סובר שמטבע של מחצית השקל צריכה להיות טבועה עם צורה, ואם כך, אם יעשו אותם מרגליות או חומר כזה שיכול להפסיד, נמצא הקדש מפסיד. וזה כולם כמו שלמדנו, תעיד את עניין תמען במסכת בכורות, וכולם בלדים בכסף ומשווה כסף חוץ משקלים שהוא רק בכסף. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק שמא יזילו הכלים ונמצא הקדש מפסיד. לכן גם כאן בפריטה הופכה נעמי שמתזים מרגליות ונמצא הקדש מפסיד. אומרת הגמרא, זה נכון, אבל אנחנו רוצים עוד לדקדק בעניין של מחצית השקל שבאה בחוב. היינו יכולים לומר שאדם שחייב כסף למחצית השקל משנה קודמת, אז אכן היינו אומרים שאולי ייתן אותם בקופות שמפוזרות בכל ערי ישראל. ואני חשבתי אולי לומר אפילו שאדם כזה, מה יהיה הדין אם הוא ייתן שווה כסף, כלומר ערך חומר כסף שעל שנה שעברה. אומרת הגמרא מתניתא בתקלין חדתין, אבל בתקלין עתיקין, כלומר בשקלים חדשים, הקופות שהניחו מיועדים לזה, אבל בשקלים ישנים חוב לא ועדה, לא מיועדו בכלל בתקלין, כן, עתיקין במקדש ואין עתיקין במדינה. לכן אומרת הגמרא, אוקיי, אחרי שאנחנו הבנו שמטבעות צריכים להיות או מחציות השקלים מכסף או מדרכונות, אבל מי שחייב צריך להיות המקדש. אומרת המשנה, הרי למדנו ושומר חינם שעלה לירושלים עם המטבעות ועבד או נגנב, ואז הוא נשבע ונפטר. אבל בשומר שכר לא רדה, כלומר בשומר שכר לא דיברה המשנה שהוא יהיה חייב. בא רבי אבא אומר, חולה ואומר, לא, אפשר לומר שגם בשומר שכר. ואפילו תאימה בשומר שכר נגנבו ולסתים מזוין, עבדו כמי שטבע שנתו בים. ולכן גם במקרה הזה אפשר להעמיד את המשנה גם בשומר שכר וגם בשומר החינם. יש למעשה מה שאנחנו אמרנו עכשיו בגמרא, שבשקלים ישנים הקופות הללו שבערים לא מיועדות, אפשר לומר שעל פי תקנת חכמים שבמדינה לא היו שופרות של שקלים עתיקים, כך אנחנו מבינים מה הגמרא. אבל הרמב״ם כותב בהלכות שקלים, פרק ב' הלכה א', בכל מדינה ומדינה מניחים לפניהם שתי תיבות, אחת שמשליכים בשגלים של שנה זו, והשנייה מניחים בשקלי שנה שעברה שגובים ממי שלא שקל בשנה שעברה. ויש לנו תמיהה גדולה על הרמב״ם, איך פירש הרמב״ם את האמור בסוגיה שלנו שבשקלים עתיקים לא ועדה. אנחנו יכולים אולי לנסות לבאר את זה על פי דברי הרלב"ן. יש גם אפשרות, אם כותוב את זה בספר שקל הקודש, על הרמב"ם. לדבריו, הגמרא שלנו לא קובעת שהשופרות של מחצית השקל של שנה שחלפה לא היו במדינה. המשנה שלנו קובע להתייחס למה שלמדנו למעלה, שלא מצרפים שקלים למרגליות. זה רק לגבי שקלי השנה הזאת. אבל את המחצית השקל העתיקים, כלומר אלו שחייבים, מותר לחלל גם על מרגליות. ואנחנו לא חוששים להוזלת הערך של המרגליות. הכולה הזו נעוצה בכך שממילא המחצית השקל הישנים, החוב, לא מיועדים לקורבנות, אלא בהם משתמשים לשיפוץ חומות ירושלים, המגדלים, לכן לא החמירו בהם כל כך. לכן לבית פרוש זה פשוט, כי אין לגרוס בגמרא את הפסקה שכתוב ותנאי כן עתיקין במקדש ואין עתיקין במדינה. לפי זה אנחנו באמת רואים שאפשר לומר שלא צריך לגרוס את השורה הזו בלשון הגמרא. אז עכשיו, אנחנו דיברנו על השומרים, ואמר עלי אבא, שהמשנה יכולה להאמין מדובר גם בשומר חינם וגם בשומר שכר, שנגנב או נאנס, והם יהיו פטורים. אבל אם אנחנו מסתכלים באמת ברמב"ם הסוגיה, אנחנו רואים מהלך שונה בהחלט. דבריו, המשנה שלנו לא עוסקת בכלל בבני העיר ששלחו את השקלים ביד שומר חינם, אלא הרמב"ם מעמיד את המשנה במקרה ששלחו ביד שומר שכר. משום שמשלוח של כסף ביד שומר חינם שאין לו אחריות היא לא תקפה במקרה של גניבה ואבידה, כמו כפשיעה גמורה, כלומר פשעו בביניהם שחרו שומר חינם. במקרה כזה ודאי בני העיר חייבים לשלם את התמורה להקדש אפילו לאחר שהתרימה התרומה, בגלל שהם פשעו. זה מעניין לראות איך הרמב״ם רואה את הדברים בצורה קצת אחרת ומעמיד את המשנה בצורה אחרת. אז למעשה נסכם, למעשה הרמב״ם מעמיד בתמיהה את עצם העניין ששולחים שומר חינם, ולכן אם זה נגנר או נעלה, אז הוא יהיה פטור, ובני העיר חייבים משום שהם פשעו בדרך שעברו אותו שליח שומר חינם. לחושי הזו למעשה, רבי יוסי ורבי סימון אמרנו כאן בהקדמה למשנה, שהוא למעשה יסביר את דברי הגמרא שאמרה שהיות שהעבד עבדו חזרי השקלים, הם צריכים לתרום שוב. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ורבי סימון, מה שאנחנו אמרנו במשנה שהשומר נשבע לגזבר, זה מתפרש כמי שסובר שתורמים הלשכה על השקלים שנגנבו, סליחה, שנגבו, אבל לא הגיעו לו למקדש, וגם על תרומות עתידיות. למעשה, עד יקימן דאמר, תורמים על הגבוי ועל העתיד לגבות. רבי יוסי אומר למעשה שהמשנה אומרת שהשליח נשבע לגזבר ההקדש, זה מתוך סברה שתורמים אף על מה שגבוי כבר, על מה שעתידים לגבות, לכן הוא נשבע להקדש, משום שבעת תרומת הלשכה, הקדש זכה במעות לגמרי. ובנחשבות, אף על פי שלא הגיעו לידי ההקדש, כמי שהגיעו לידי גזבר. ונותני השקלים קיימו את המתרום, ולא צריכים לתרום שום מפית השקלים מהמעות עמדו, לכן השליח ישבע לגזבר. אבל אם אנחנו לא תורמים על הגבוי ועל מה שעתיד לגבות, אז המעות בדרך נחשבות כמי שנמצאים עדיין בחזקת השולחים. וממילא אין כל עילה שאם נגנבו השקלים או עבדו אחרי שהורמה תרומת הלשכה, שהשליח יישבע לגזבר האלה של העבדה. אבל כלומר, אם אנחנו אומרים ברם כיוון דאמר, אין תורמים לא על הגבוי ולא על הממושכן, שעדיין לא הגיע אף על פי שנגבתה, ועל העתיד לגבות. לא ועדה, המשנה שלנו מתפרשת. אז איך אפשר להסביר מה שנאמר במשנה שהוא נשבע? אלא אומרת הגמרא רבי אליעזר, מסביר שהמשנה שלנו כשיטת רבי שמעון. רבי שמעון סובר שהמקבל על עצמו שמירה על קודשים שנמצאים באחריות ישראל, גם אם הוא לא רוצה, הרי הוא מתחייב בדיני פרשת שומרים, ולכן מובן מדוע השליח צריך להישבע על אובדן הכתר. אבל חכמים סוברים אחרת, שבמקרה כזה לא חלים על השומר דיני פרשת שומרים, והוא לא זקוק להישבע. רבי שמעון חולק, לדעתו השבועה שמוזכרת במשנה היא תקנת חכמים. למה? לא מתוך החובה, אלא כדי שלא יזלזלו מנכסי הקדש. לכן גם בדעת חכמים, השליח חייב להישבע, למרות שמצד פרשת שומרים הוא פטור. מתוך זה הגמרא תרצה לדון בנושא שקשור לשבועת השליחים, שומרים. הגמרא שלנו תנסה לבדוק האם ניתן להוכיח בדבריו שפעמים ששליח נשבע למשלחיו ופעמים נשבע לגזברי הנדש, וזה יכול להתאים לפי רבי יוחנן, משום שאין שבועת השליח בפני משלחיו והשבועה בפני הקדש היא תקנת חכמים. אבל רבי אלעזר שחולק עליו ומסביר ששבועה אחת בלבד יש, שזו שבועה למשלחים הישראלים. אז איך הוא יסביר את שבועת השליח לגזבר ההקדש? הרי אם עבד קורבן או ממון לאחר שהגיע לידי ההקדש, הבעלים לא מחויב להביא קורבן נוסף. אז למה הוא נשבע? למעשה הגמרא תדחה את ההוכחה הזו ותאמר שאין בכוח הגזברים להשביעו שבועת שומרים. מה שאמרה המשנה, נשבעים לגזברים מתייחסים לשומר שכר ששב למשלחים ודרש את בני השליחות שסיכמו איתו. אבל בגלל שהשקלים עבדו לאחר שהם עברו להקדש, הם רשאים ממנו, הם רשאים לדרוש ממנו להישבע, ושתביעת השכר שלו מוצדקת. ופה השבועה היא כדי באמת להיות בטוחים שהוא ביצע את מלאכתו ומקבל שכר על העברת הכספים לבית המקדש. במקרה כזה תקנו חכמים שהשליח יישבע במעמד גזבר ההקדש, שהאקדש הרי הספיק, כדי למנוע חשב מן השליחים שמנקלו את זה לעצמם את הכסף הזה. הגמרא למעשה תבהיר שלשיטת רבי יוחנן, שחכמים הם שתקנו להישבע, אז גם כאשר בני העיר מאמינים השליח ואומרים אנחנו לא רוצים שיישבע, ואיננו מפסידים להקדש מפני שאנחנו מוכנים לתרום שנית, אנחנו לא נשמע להם, והשליח יהיה חייב להישבע מפני התקנה. אנחנו נרחיב עוד ונאמר שעל מנת להבין את הדברים הללו יותר לעומק, אנחנו, מה שאנחנו למדנו, תורמים על הגבוי, נצאים לדעת שישנה מחלוקת תנאים בסיסית. האם גזברי ההקדש היו תורמים על העתיד, כלומר מה שעתידים לקבל ההקדש, או רק על מי שכבר הביא את השקלים ללשכה? ולחשוב להבחין בהקשר הזה בשני פרטים שמהם נובע מושג קורבנות ציבור. קורבן ציבור למעשה משמעו קורבן שמחבר על כל הציבור. הכפרה הזו עולה באופן מוחלט על כל אדם מישראל באשר הוא. ואין ההתכפרות הזו נובעת מן השותפות שיש לכל ישראל בקורבן. אבל יש מצווה נוספת שנאמרה ביחס לקורבנות ציבור, היא מצוות השקלים. זו מצווה שנועדה שכל אדם מישראל יהיה שותף של ממש בקורבנות הציבור. בנוסף על כך, שהוא מתכפר בקורבן. לשם כך קבעה התורה שיביא כל אחד מישראל שקל, ובשקלי כולם יקנו את הקורבנות. ואז נמצא ממילא שלכל אחד יש חלק בקורבן. בפי מה שאמרנו כאן, יש מי שהשיג על דברי רבי עקיבא איגר, שאמר שנשים אינן שוקלות פטורות מתפילת מוסף. ככה בדרך אגב. המשיגים טענו שלנשים לא היה חלק בקורבנות, אבל כפרה כן הייתה להם, וזה מספיק לחייב אותם במוסף. צריך לעיין בזה ברבי עקיבא איגר. לכן מה שאמרנו, או השיטה השנייה שאמרנו שתורמים על הגבוי, מי הם אלו שלגביהם תקנו חכמים שיתרמו גם עבורם ויהיה להם חלק בקורבנות למרות ששקליהם לא היו בלשכה? בדבר הזה יש מחלוקת בין רש"י ותוספות. במסכת כתובות דף ק"ח רש"י סובר כי גם מי שלבסוף לא הביא את שקלו כלול בתרומה, התוספות חולקים עליו. ואם נראה את הדברים, נחזור לתוך הגמרא שלנו. למעשה הגמרא מבהירה, כמו שאמרנו, שלדעת רבי יוחנן, גם אם השולחים מוותרים על השבועה, אנחנו לא מוותרים ומחייבים שום תקנת חכמים. הגמרא תביא מחלוקת לגבי הדין שאמרנו במשנה, שבני העיר האלה שחייבים לשוב ולתרום עתיד השקל, אם המעות עבדו לפני תרומת הלשכה. והגמרא תביא דוגמה של אדם שהפריש מטבע למחצית השקל והמטבע עבד. אז רבי יוחנן תשלם שוב פעם, ושהוא אומר שהאחריות לא שרה ממנו עד שמגיע לידי ההקדש. אבל רבי שמעון בן לקיש אומר כי ברגע שהוא הפריש הוא השלים את המצווה ואין לו אחריות על הכסף הזה. ולמעשה. שואלת הגמרא, לפי רבי שמעון בן לקיש, מדוע נאמר במשנה שלנו שאם עבדו השקלים לפני שהומה תרומת הלשכה, בני העיר חייבים להפרישו? הרי זה אחריות של ההקדש כבר, לפי דעתו. אלא הגמרא תתרץ, כמו שאמרנו לגבי שבועה בדעת רבי יוחנן. חכמים תקנו שהשומר יישבע להקדש אם עבדו השקלים אחר תרומת הלשכה. כך גם תקנו שבני העיר שווים ותורמים אם השקלים עבדו לפני שתרמו את תרומת הלשכה. זה על מנת שיזהרו בשמירה. מעניין שזה אולי מסביר יותר, מבהיר את דברי הרמב״ם, שאם הם שלחו שומר חינם, הרי הם פשעו. אבל באמת, אם נתרמה כבר תרומת הלשכה, חכמים לא יחייבו אותם לשלם שוב. ועכשיו, הגמרא תעסוק בדברי המשנה, אם נמצאו השקלים האבודים, הרי היות וכבר הפרישו אותם, הפרישו אחרים, תמורתם, שניהם קודש. אנחנו מצאנו ברייתא שאומרת שהשקלים הראשונים מצרפים לקופת שקלים חדשים, שבהם רוכשים קורבנות ציבור, ושקלים שניים מצרפים לשקלים שנותרו משנה שחלפה, ואז הם שירי הלשכה. זה המסכת שלנו, תעסוק בזה בפרק הרביעי. השקלים הראשונים, כלומר אלה השקלים מכונים ראשונים, ואלה מכונים שניים, מי ראשון ומי האחרון פה? נחלקו בדבר הזה רבי פנחס ורבי אבא. אחד מהם סובר שהשקלים ששלחו בהתחלה הם הראשונים, ומצטרפים לקופת שקלים מהשנה החדשה, והשני סובר שהשקלים שמגיעים ראשונים לבית המקדש הם נקראים ראשונים. אם השקלים השניים הגיעו למקדש לפני שמצאו את הראשונים, הרי השניים ייחשו כראשונים. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא, אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר הפרש, מה שאמרנו נשבעים במשנה זה בשיטת רבי שמעון. זה רבי שמעון אומר קודשים שהוא חייב באחריותן כנחסבן. כלומר, שהמשנה שלנו אומרת שנכסי השולח, ולכן השליח לא צריך להישבע. אמר רבי יוחנן, דברי הקודי, משום שבועת תקנה. כלומר, באמת הוא יהיה פטור מדין שבועת השומרים, אבל זו תקנה רחמים. ועל דעת רבי יוחנן ניחא, זה בסדר. מישהו שנשבעים על גזברים, ואם לא נשבעים לבני העיר משום התקנה, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם משום שבועת תקנה, כלומר אותו רעיון, לא משום שהם חייבים לזה תקנה. אז אם כך, אומרת הגמרא קשה לרבי אליעזר, מדוע נשבעים לבני העיר? למה צריך להישבע לבני העיר? הרי ברגע שזה הגיע להקדש, אזי איך אפשר להסביר את שבועת השליח להקדש? אם אבל הקורבן או הממון, הבעלים לא מחויב להביא עוד פעם, אז למה נחייב אותם לשלם שוב? אומרת הגמרא, עד עוד רבי שמעון. זה גם כן כשיטת רבי שמעון שאומר, נשבעים לגזברים, הרי גזברים, מה השייכות שלהם לעניין הזה הבליטאי? אלא מפרש, נשבעים לבני העיר במעמד הגזברים, כלומר מה שאמרנו, נשבעים לגזברים, הם רק עומדים שם. אבל נשבעים באמת לבני העיר. כי העיר חידלך החשדינו שלא השילו בהם, שנקו את זה לעצמם. הנה עמי, זה לא נשבו לו פשי. כלומר גם כשלא יחשבו שהם פשעו בכסף עצמו. אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, למרות זאת אין ההקדש יוצא בלא שבועה. הגמרא תמשיך כמו שלמדנו לגבי אדם שהפריש מטבע ועבד, הפריש איתו ועבד, יוחנן אמר חייב בחיותו, תרצים לו עוד פעם, עד שימצאנו לגזבר, שאז יהיה פתור. בשביל אומר להגיש אומר, הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שלו, ולכן הוא ישלים את מצוותו ובטלה ממנו חובת התרומה. למעשה רצינו לומר שהגמרא שלנו עוסקת בשקל שעבד לפני תרומת הלשכה. כי אנחנו למדנו שאחריות השוקל שרה ברגע שנתרמה התרומה. קורבן העדה נוקט שיטה סברה אחרת ואומר, בגלל שהסוגיה שלנו אומרת חייב באחריותו על שמצרים לו לגזבר, נראה לומר שהשקל נותר באחריות התורם גם אחר כך. ולכן אולי נבין מדוע נאמר שנשפעים לגזברים. מתניתא פליגא רבי שמעון בן לקיש, מתנתנו אם ככה למעשה מוכחת שלא כרבי שמעון בן לקיש, ששלטן נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם. אלא אומרת הגמרא, לא. האמת היא שזאת תקנה של חכמים, עוד היא משום תקנה. אז עכשיו הגמרא אומרת, בסדר, עכשיו יש לנו שני פעמיים מכתיב השקל. אחד, שנגנבו או נעלמו ונמצאו, והשנייה שתראו מה שתראו במקומם. אז מה עושים איתם? עוברת הגמרא, תניא הראשונים מופיעים מתקנים חדשים. כלומר, השקלים הראשונים נכנסים לקופה של שקלים חדשים, והשניים נופלים לשקלים חלטיקים. שזה כלומר, מה פה הראשון, מה הוא האחרון, מה הם השניים? אלו הם הראשונים ואלו השניים, רבי פנחס, רבי חייא, רבי אבא מרי. אחד אמר, אלו שלחו בני העיר תחילה, הם הראשונים, מי שבאמת היה ראשון הוא ראשון. אחרנה אמר, אלו שהגיעו את הגזברים תחילה, אלו הם שנקראים ראשונים. המשנה הבאה עוסקת באדם שנותן למחזיר השקל כסף שלא שלו, או כספים שקדושים בקדושה אחרת. המקרה הראשון שהמשנה תיתן לנו, זה מדובר באדם שנתן למחצית השקל עבור עצמו כסף שיועד על ידי אחר למחצית השקל. עכשיו, המשנה תבהר האם הוא נחשב מועד בכספי הקדש, כי יש סברה שאמרנו מקודם, כמו למשל בריש לקיש, שברגע שהוא נתן זה כבר שייך להקדש. עכשיו, המועד בשוגג בממון הקדש, אנחנו יודעים שחייב חומש ואשם. כלומר, בני המעילה, זה תוספת חומש על ערך המעילה וקורבן אשם כפרה. המעילה מתבצעת או על ידי הנאה מן הממון, או על ידי הוצאתו לחולי. למשל, קנייה או מכירה. ולכן, אם האדם שלח שקל ביד חברו כדי שייתן עבורו מחצית השקל, והשליח טעה ונתן את השקל עבור עצמו. במקרה הזה לא הוקדש השקל על ידי הבעלים, אלא ניתן השליח שיקדיש אותו עבורו. כלומר, השליח למעשה הוא אדם שנתן בטעות כסף של חברו והשתמש בו. לכן עליו להחזיר את הכסף למשלח, שהמשלח היה ודאי מחזיר השקל. אז אם כך, במקרה כזה, השליח לא מעל בכספי הקדש. אבל אם הטעות שלו התרחשה לאחר שכבר נתרמה תרומת הלשכה, ואמרנו שתורמים על העתיד, הרי הוא מועד בהקדש. שברגע שהופרשו, הופרש המטבע על ידי הבעלים לקיום המצווה, ההקדש לחבה. מעשה המשנה תדון במקרה מילה נוסף, של אדם שנתן בשגגה שקל שהוקדש לבדק הבית, והקדיש אותו במחצית השקל. אז אם ככה הרי הוא נחשב כמועל בעת הקרבת קורבן מכספי תרומת הלשכה. אבל עד שלא הקריבו קורבנות ציבור מתרומת הלשכה, הוא לא מועל. ואנחנו למדנו במסכת מעילה, שקונה קורבן מכספי הקדש מועל רק בעת שיזרק אדם של הקורבן על המזבח. ניתן לשאול, במה שונה האדם הזה מן השליח שתרם לאחר שהתרמה התרומה? שהוא נחשב מועל מיד. הגאון מווילנה מסביר שקיים חילוק מהותי באופן המעילה בין המקרים. מי שנותן שקל קודש ושקלו עבור עצמו, הוא לא משנה את יהוד ההקדש. הוא רק נהנה מלבד. לכן ההנאה הזו הוא נחשב כמו אל, אבל מי שנוטל שקל מבית אל הבית ונוטל למחצית השקל, הוא משנה את הייעוד. ששמעות אל הבית לא מיועדות לקורבנות. ולכן המעילה שלו אינה חלה עד שישתנה הייעוד, שתוקה בבהמה. וזה עשי הכלל שלמדנו, מסכת מעילה. כי דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיבגום. ודבר שאין בו פגם, כיוון שאין הענה, מעל. המשנה אבל גם כתעסוק בכספי מעשר שני ובכספי שביעי. שמעות מעשר שני, לראות מעשר שני שאנחנו יודעים שצריך לאכול בירושלים. ישנה אפשרות לקנות אותם בכסף. ואת הכסף צריך לעלות לירושלים, לרכוש בו דברי מאכל ולאכול בירושלים. כתב הזה נקרא מעות מעשר שני. והבעלים רשאים לחלל אותו על כסף אחר. כלומר, להרמיר את הקדושה למטבעות אחרים, תמורתם. אבל מה זה מעות שביעית? זה כסף ששולם תמורת פירות שביעית בשנת השמיטה. ויש עליהם, חלה עליהם קדושה אחרת, קדושת שביעית. וגם אם נקנו ביתר, את קדושת מעות שביעית ניתן לחלל ולהעביר לכסף אחר. עכשיו, הנותן עבור מחצית השקל ממעות מעשר שני או מעות שביעית. הוא צריך לחלל לקדושת השקל המצוי כעת בידי הגזברים על מטבע שמצוי ברשותו. כי מסרת הקדושה מן השקל שניתן בידי הגזבר מתקיימת בו מצוות מחצית השקל, וקדושת מעשר שני או שמיטה עוברת על המטבע שברשותו. ואז הוא נוהג בו כמו שהוא נוהג בכסף קדוש בקדושת שביעית או בקדושת מעשר שני. בואו נראה את זה בלשון המשנה. אומרת המשנה, הנותן שקלו לחברו לשקול על הדור ושקלו על ידי עצמו. עכשיו, אם נתרמה התרומה, מעל השליח. אבל מי ששוקל, למה מישהו ששוקל, שקלו מן ההקדש. התורם עשית השקל מכסף בדק הבית, ונתרמה התרומה. הגיע לאחר שהתרימו תרומת הלשכה וקבע בממל. כלומר, פה אמרנו שבמקרה שאדם נתן לחברו שקל לשקול עליו ושקל את זה על עצמו, אז אם הטעות התרחשה לאחר שהתרימה תרומה, הרי הוא מועל בהקדש, משום שההקדש כבר זכה. אבל אמרנו גם שאדם שנטל בשלגה על שקל שמוגש לבית הבית ותרד למחצית השקל, הוא מועל רק בזמן של הקרבת הקורבן, משום שאז באמת חלה המעיגה. וזה מה שאמרנו, השוקל שקלו מן ההקדש, מי שתורם מחצית שקל מכסף של בית הבית, שזה לא הולך לקורבן, וקרבה בהמה, ודאי ייחשב רק אז כמועל. ומה הדין לגבי כספים, מי שתורם מדמי מעשר שני או מדמי שביעית, את מחצית השקל, יוכל כנגדם, יחלל את השקל למטבע אחר, ויוכל ממנו בקדושה של שביעית או מעשר שני. בחלק הראשון של המשנה, אנחנו נעבור תכף לגמרא, בחלק הראשון של המשנה נאמר ששליח שטעה וטרה מחצית השקל של חבר, הוא מועל. זה בתנאי שכבר נתרמה תרומת הלשכה. נתחיל לדעת שבתרומת הלשכה הפרישו מטבעות ברכישת קורבנות ציבור מתוך כלל המטבעות שהוקדשו למחצית השקל. כאשר עשו את תרומת הלשכה, ייחדו אותה גם עבור כל אלה שהשקלים שלהם עדיין לא נכללו בתרומת הלשכה. מיד לאחר מכן רכשו בהמות לקורבנות בכספי תרומת הלשכה, אז ההקדש, למעשה השקל, התקדש גם כשהוא ביד השליח, זה שההקדש שילם את סוחר הבהמות עבור כל בעלי השקלים. בכללם, גם המשליח, שנתן את שקלו לשליח. ובתמורה לכך, זכה ההקדש בשקל שביד השליח. עכשיו, במשנה אנחנו למדנו איפה. אם השליח נתן את השקל אחר שנתרמה תרומת הלשכה ורכשו את הבהמות, הוא נפסע, הוא מועד. אמרת לי ברייתא, שרבי חולק. וסובר שהוא לא נחשב מועל גם לאחר שנערכה תרומת הלשכה, אלא לאחר שהוקרב קורבן שנרכש בכספי תרומת הלשכה. רבי אליעזר מבאר שהמחלוקת הזאת היא שורשה במחלוקת אחרת. יש מחלוקת מרבי שמעון לרבי. אז לגבי רכישת קורבנות ציבור. רבי שמעון סובר שכתבי ההקדש שילמו למוכר הבהמות בעת הרכישה. אז לכן אם עריכת תרומת הלשכה ורכישת הבהמות, זה מההקדש בשקל שנמצא ביד השליח. למה? שההקדש שילם על כל בעלי השקלים. ממילא, המטבע שנמצא ביד השליח עברה לרשות ההקדש. לכן המשנה שלנו סוברת ששליח מעל אם הוא נתן את השקל בידו לאחר שנערכה תרומת הלשכה ורכשו את הבהמות. אבל זה הטרבי. טרבי אומר שלא היו משלמים לסוחר אלא אחרי הקרבת הבהמות. לכן, אז ההקדש לא זכה בשקל שביד השליח, כי עדיין לא הוציא ממון עבור בעלי השקלים, וממילא השבר ביד השליח הוא חולין. לכן חולק רבי בברייתא וסובר שהשליח לא מועד. מתי? גם לדעת רבי תהיה מעילה של השליח, זה רק אם תרם את השקל לאחר שהוא קרב קורבן, כאז שילמו אדמה וסוחרי רבן. אבל מה יהיה לה קשה? מחידו השליח מועד. אז רישת קורבנות הציבור לא תזכת לשמו, כמו שהגונב בהמה שיפריש אותה לעולה, והכהנים הקריבו ולא לפרש עבור מי הקורבן, הקורבן קרא לשם בעליו, הוא מחפר עליו ולא על הגנב. כמו אותו דבר, כאשר הרגישו קורבנות במחצית השקל שניתן על ידי השליח, אז הם יעלו לשם הבעלים האמיתי, והשליח לא הועיל לעצמו כלום. רב יהודה נתרד שמדובר במקרה שהשליח סימן את השקל. למה? כדי שאם יראה הוא הגזבר, אז הוא ירים אותו, הוא יתרום אותו במפורש עבורו. כתב עליו את השם שלו. רצה כך, ודומה לבית רבן גמליאל שככה מה היו עושים. מפני שאיתור מצווה, ולכן זה לא דומה לקורבן עולה שהוא קרב סתם, שדימו שעולה לשם הבעלים. כשמחתיד השקל הזו לא הורם סתם, אלא הורם במכוון לשמו של השליח. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא השנייה. אומרת הגמרא, השוקל, אנחנו למדנו, אם קרבה הבהמה, וכאן נדבר אבי, אם נתרמה התרומה, יש נוסחה אחרת, אנא תנינה, אם נתרמה התרומה, שהשליח מעל, אם נתרמה הלשכה, ותנא דבית רבי, בבית רבי שנו אם קרבה הבהמה, אז הוא מעל. כך עלה רבי אליעזר ואומר, מן תנא אם קרבה הבהמה, רבי שמעון. רבי שמעון אמר מיד, ומי הוא התנא אם נתרמה, שאמר, היא נתרמה התרומה. כלומר רבי שמעון, ואמר רבי שמעון מיד עם תרומת הלשכה היה מקבל מהאוצר. ואז אם כך אומרת הגמרא קשי, מדוע מעל? שהרי אילו הגונב עולתו של רבי הוא שחתו סתם, סתמה לא לשם בעלים הראשון, היא מחפרת. אז בוודאי זה עלה לבעלים ולא לגנה. אלא אמר רבי יהודן, תיפטר במסוים, שהשליח סימן את השקל הזה. משל בית רבן גמליאל שהיה מתכווה, היה מתכווה, כמו שבית רבן גמליאל הוא עושה, כדי ששקליהם יתרמו לשמם. ועדיין יש לומר, יש לחשוש, שמא לשיריים הם נופלים. כלומר, סוף סוף השקל עליו הוא להיות שערי לשכה, וכי יש מילה בשיריים. אלא מסבירה הגמרא, כשהמשנה מדברת כשיטת רבי מאיר. כספים שנותרו מכל המטבעות של מחצית השקל אחרי שרכשו את כל הקורבנות, אנחנו למדנו כבר שקוראים להם שיירי לשכה. אמרנו שיש גם מטרות שונות. לכן הגמרא שואלת, מדוע נחשב השליח מועד בכסף קדוש? שהרי מלא השליח היה נוטל את הכסף לעצמו, הוא היה ממלא את השליחות, ומניח אותו עבור המשלח, ייתכן שהכסף הזה הופך להיות שיירי לשכה, שבהם אין דין המעילה. אדם הוא נושא כמועד בהקדש, באופן ודאי. הגמרא תענה שתי תשובות. בפרק הרביעי יש מחלוקת בתנאים אם יש דיני מעילה בשערי לשכה. אז ניתן איפה להסביר שהמשנה שלנו כסברת רבי מאיר, שגם שימוש בשערי לשכה נחשב מעילה, ולכן גם השליח שלנו מועל. אפשר גם לתראה שהשליח נהג למשפחת רבן גמליאל. וכאן הגמרא מוסיפה פרט במנהג הזה של בני בית רבן גמליאל, שמילים משלשלים את חצי השקלים שלהם לקופה בהניחו את תרומת הלשכה. עכשיו, מי שנהג ככה שליח, אנחנו לא חוששים שמה המטבע הזה ישר הלשכה, ודאי הוא נכלל בתרומת הלשכה, ולכן עלה לשם שליח. אבל מה תקשב ותגיד, זה נכון, שהשקל נתרם עבור השליח, אבל איזה הנאה יש לו כדי לחייב אותו במעילה? כדי לחייב במעילה מתחיל להנות. אומרת הגמרא, אם הוא נהנה, ניכר שיקיים מצוות מחצית השקל, הרי מצוות לא להנות ניתנו. והנאת מצווה לא נחשבת הנאת אדם. אבל יביא להתארץ בשם חכמי בבל, שאכן הוא לא נהנה מקיום המצווה, אלא הנאה בכך שבית הדין לא ממשכנים לו את הנכסים. ולאחר שתארם את מרצית השקל של המשלח, כדרך שממשכנים את חיילי השקלים שלא תורמים. על כך למדנו במשנה, שמי שנותן שקל שקדוש בקדושת מעשר שני, או קדושת שביעי, לא מקיים את המצווה, עד שמחלל את הקדושה, עד תחול עליו קדושת מרצית השקל. הגמרא תאמר שהדין הזה נלמד מהפסוק שנאמר בספר ויקרא, פרק כ"ז, אך בכור אשר יבוקר להשם בלי בהמה, כלומר בכור בהמה קדוש מלידתו לקורבן, לא יקדיש איש אותו, אין אפשרות להכיל עליו קדושה אחרת, למטה מתאר, כי חפץ שיש בו קדושה אחת, אי אפשר להכיל עליו קדושה נוספת. לכן מי שנותן מחצית השקל מטבע הקדוש בקדושת מעשר שני, צריך לקחת כסף אחר ולומר מעות מעשר שני שבידי הגזברים התחללו ותעבור הקדושה על סלע זה. אז הסלע שבידו מתקדש בקדושה שחוללה מהמטבע שנתון למחצית השקל, המטבע שחולל מתקדש בקדושה מחצית השקל, הוא מקיים את המצווה. בדרך הזה גם נוהג נתן למחצית השקל מטבע קדוש בקדושת שביעית. בואו נראה את הדברים בתוך לשון הגמרא. אומרת הגמרא, אמרנו לגבי שיריים שיש מחלוקת תנאים, ואנחנו באים ואומרים שהמשנה שלנו כרבי מאיר, שרבי מאיר אומר מועלים בשיריים, אלא אומרת הגמרא עוד איזיפטר, כלומר אפשר לפתור את זה בעוד תירוץ במסוים של רבי, של רבן בן גמליאל, שהיה מתכוון ודוחפו לתוך הקופה של שיירי הלשכה. אז אם כך אומרת הגמרא, מה נעלה? איזה ענה איזה שליח שהוא נחשב מועל? אמר רבי אבין בשם רבנן ותמן מבבל, בשם חכמי בבל, מכיוון שבגין רואים למשכן ולא משכנו כמי שאינה ענה. לכן יש לו ענה בזה, ולכן יש לו גם נעילה. למדנו שמי שרוצה להפריש ממעות מעשר שני או שביעי למחצית השקל, צריך לחלק, אומרת המשנה ממעשר שני, תכתיב, אך לכל אשר יבוקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו, מכאן אתה לומד שכל שהוא קודש, אין קדושה חלה עליו, קדושה שנייה, כיצד הוא עושה עם כך? מביא סלע של חולין, ואומר, מעות מעשר שני בכל מקום שאין, יהיו מחוללים על סלע זו. אותה סלע נתפס לשם מעשר שני, והראשונים נעשו שקלים.